אני מושבע. מאת רונן טל. קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. גרהם מור היה בן 27 כאשר קיבל בדואר זימון לכהן בחבר מושבעים. הוא עבד אז על מה שיהפוך לרומן הראשון בחתימתו, וחשב שהחובה האזרחית תמלא כמה שעות בלוז המאוד לא צפוף שלו. הגעתי לבית המשפט בדאונטאון מנהטן, ומהר מאוד הייתי בתוך משפט רצח. עברתי שם את אחת החוויות הכי עמוקות בחיי, הוא מספר בשיחת טלפון מביתו בלוס אנג'לס. מצאתי את עצמי בתוך חדר עם 11 זרים שלא פגשתי מעולם קודם לכן, ולא היה לי סיכוי לפגוש, אנשים מרקעים שונים, בני גזעים שונים, שהתגוררו בשכונות שונות של ניו יורק, ופתאום כולנו צריכים להחליט על הגורל של אדם אחד שגם אותו מעולם לא פגשנו, החיים שלו בעצם בידינו. האדם האחד הזה הואשם ברצח, ומור וחבריו המושבעים החליטו להרשיע אותו. זה לא בא להם בקלות. היו הרבה דיונים סוערים בחדר המושבעים, הוא אומר. אנשים עולים לדוכן העדים ואנחנו צריכים להחליט אם להאמין להם, ולהסביר לעצמנו למה אנחנו בוטחים בעד מסוים, נניח שוטר, ומישהו אחר לא. אתה חייב לקיים שיחות מאוד כנות ולפעמים מאוד כואבות על הנושאים הכי בוערים במציאות האמריקאית, גזע ומעמד חברתי ושוויון בפני החוק, ויש לחץ גדול לעשות את הדבר הנכון. הרשענו אותו, וכשאני מדבר איתך עכשיו, אני לא יכול שלא לזכור שבבית סוהר בניו יורק, קלו אדם מסוים רק בגלל שאני ואחד עשר אנשים אחרים החלטנו לשלוח אותו לשם. אני חושב שקיבלנו את ההחלטה הנכונה, אבל יש לילות שאני בוהה בתקרה ושואל את עצמי, אולי טעינו? החוויה הפרטית של מור במערכת המשפט היא מקור ההשראה לרומן המתח החדש שלו, המושבעת הטובה. הוצאת חלט, תרגום הדסה הנדלר. שאומנם מציג תיק פלילי אחר לגמרי, אבל לדבריו, מבוסס על הרבה מהדיונים האמיתיים שקיימנו. הגיבורה שלו היא אישה בשם מאיה סיל, שכיהנה בחבר מושבעים, שהחליט לזכות גבר שחור מרצח של נערה לבנה, בת 15, שהייתה תלמידה שלו. 10 שנים אחר כך, תוכנית דוקו טלוויזיונית חוזרת אל המשפט שעשה כותרות ומכנסת מחדש את המושבעים, כדי להציג בפניהם ראיות חדשות. אחד המושפעים נמצא מת, ומאיה, שבינתיים הפכה לעורך הדין בעצמה, היא החשודה המרכזית ברצח שלו. בזמן שהתקשורת מציגה אותה כאשמה ודאית, היא מנסה למצוא הוכחות לחפותה, וזוכה לגלם 4 תפקידים שונים במקביל. מושפעת, עורך הדין, חשודה וחוקרת. הזכויות על הספר נמכרו, וב-HBO כבר עובדים על סדרה. אימי אדמס מפיקה ואמורה לחכב בתפקיד הראשי. המושבעת הטובה מספק מבט מבפנים אל מערכת הצדק האמריקאי, בעיקר אל שיטת המושבעים שעומדת במרכזה, ומעלה שאלות על האופן שבו צבע אור, מצב כלכלי ומעמד חברתי, משפיעים על ההנחות האוטומטיות שלנו לגבי חפות ואשמה. אזרחי מדינות אחרות שהתרגלו להפקיד את ההחלטות האלה בידי שופטים מקצועיים, בעיקר גברים מבוגרים, מן הסתם לא השתכנעו שהשיטה האמריקאית עדיפה, וגם להפך. אני מודע היטב לכך שמה שנהוג אצלנו לא מקובל ברוב מדינות העולם, אומר מור. עבורי יש משהו מאוד אופטימי וגם מאוד טעון ברעיון שהגורל של מישהו נתון בידיהם של אנשים כמותו. 12 אזרחים רגילים שאין להם שום ידע משפטי ועשויים להתגורר לידו באותו רחוב. יש משהו עמוק ברעיון הזה ואני מאוד רוצה להאמין בו. למעשה, אתה מגלה שההליך עצמו מתנהל באופן שלא מעודד אנשים בעלי ידע משפטי לכהן בחבר מושבעים. עורכי דין, למשל, הם הראשונים להיפסל. יש בזה משהו מאוד טריקי. כמו בחיים, הספר מדגיש את העובדה שלכל אורך ההליך המשפטי נאסר על המושבעים לדבר בינם לבין עצמם על העדויות ששמעו או להסגיר מחשבות על הנאשם. במשך שבועות אתם מבלה עם האנשים האלה. אתם אוכלים יחד, שותים קפה ביחד, ויש הרבה שעות מיטות שאתם מבלים ביחד, כאשר עורכי הדין מתדיינים ביניהם על כל מיני עניינים, ואתם נשלחים החוצה, מאולם המשפט. אומר מור, הוא מדגיש שלמרות הסיטואציה הלא טבעית, והכללים הנוקשים שחלים עליה, אנשים מוצאים את עצמם מוכרחים להתחבר. הייתה אישה בגילי בערך שהפכה לידידה שלי. היא הייתה בחודש השמיני להריונה. במשך כמה שבועות אכלנו צהריים יחד מדי יום, ודיברנו על כל הנושאים שבעולם, חוץ מאשר על הדבר הזה שתקוע לנו בראש. היינו מאוד נאמנים למחויבות שלנו למדינת ניו יורק ולקהילה כולה. החברות הזו הועמדה למבחן כאשר פרק שמיעת העדויות הסתיים, והמושבעים הסתגרו בחדר כדי להחליט אם להרשיע או לזכות. דבר ראשון, עשינו הצבעה עיוורת. כל אחד מאיתנו כתב עם הנאשם אשם או זכאי, ואז התחלנו לדון. מהר מאוד אתה מגלה איפה כל אחד עומד. אני האמנתי שצריך להרשיע, והחברה שלי חשבה שצריך לזכות. ביליתי שעות לצד האישה הזאת. קיבלנו אותו מידע, ובכל זאת הגענו למסקנות הפוכות. אני זוכר את זה כאילו זה קרה היום. את המבט שהיא נתנה בי מהצד השני של השולחן, כשהבינה שאני חושב שהוא אשם, וכנראה שאני הסתכלתי עליה בדיוק באותו אופן. מאותו רגע הפסקנו להיות חברים. ככל שהדיונים התקדמו, אני נהייתי מנהיג הקבוצה שרצתה להרשיע, והיא הייתה מנהיגת הקבוצה השנייה, כך שהכל נעשה מורכב מאוד מבחינה רגשית. בעצם הפכנו לאויבים. בסוף, הצד שלי ניצח, וזה הופך את האחריות המוסרית שלי להחלטה של כולנו, ליותר גדולה אפילו. חבר המושבעים שבספר, כולל נציגות כמעט לכל קבוצה בפסיפס האמריקאי. צעירה שחורה ומשכילה, שמסרבת שישפטו אותה לפי צבע האור, הומו מבוגר עם מעיל אור, אם יחידנית בת 19 ממוצא היספני, גברת יהודיה נחמדה ורחמנית, בחור לבן שעלול להחביא במזנון ארסנל של רובים וכנראה מצביע לטראמפ, ועוד. מור משתמש בשמחה בסטריאוטיפים האלה רק כדי לערער עליהם. גם זה קשור לחוויה האישית שלי בחבר המושבעים. אתה מסתכל על כל אחד מהם, ונורא קל לך לחשוב שאתה יודע מי הוא ומה הוא חושב על פוליטיקה או דת או סקס. גיליתי שהעמדות של האנשים הרבה יותר מורכבות ממה שנראה בהתחלה. הספר מציג יחסים בין גזעיים, יחסים בין דוריים ויחסי מרות. איך הצלחת לתמרן בשדה המוקשים הזה? רציתי שהמקרה, הפשע, יהיה משהו עוצמתי, תפוח אדמה לוהט, שלכל אחד תהיה עמדה לגביו, והוא יחייב את המושבעים לדבר על נושאים מעוררי מחלוקת. שוחחתי על זה הרבה עם העורכת שלי. איך להצליח להיכנס לראש של כל אחד ואחד מהמושבעים, בלי שהקוראים ידעו איפה אני עצמי נמצא בוויכוחים האלה. מעריץ של טיורינג. מור בן 42 נולד בשיקגו לאמא יהודיה ואבא אירי קתולי. הוריו התגרשו בילדותו, ואימו נישאה בהמשך לגבר יהודי שכיהן כשופט מחוזי. מור גדל כיהודי, ומגדיר עצמו יהודי. האם, סוזן, עבדה כעורך דין בעיריית שיקגו, ובמשך שנתיים שימשה כראש הצוות של מישל אובמה. יצא לי לפגוש את בני הזוג אובמה כשביקרתי אותה בבית הלבן. הייתי מאוד גאה על העבודה שעשתה, הוא אומר. ספרו הראשון, מותחן בשם The Sherlockian, שעלילתו מתרחשת בלונדון הוויקטוריאנית, יצא ב-2010, ושש שנים אחר כך יצא The Last Days of Night, רומן היסטורי שמתמקד ביריבות המקצועית בין תומאס אדיסון לג'ורג' וסטינגהאוס. בשלב זה הוא כבר עבר להוליווד והחל לעבוד כתסריטאי. ב-2015 הוא זכה באוסקר על כתיבת התסריט למשחק החיקוי, שבו בנדיקט קמברבץ' מגלם את המתמטיקאי הבריטי אלן טיורינג, שסייע לפענח את קוד האניגמה של הנאצים, וכמה שנים לאחר המלחמה התאבד בגלל ההומוסקסואליות שלו. מאז שהייתי נער, רציתי לכתוב את הסרט הזה, הוא מפתיע. אולי קשה להאמין לזה עכשיו, כשאני נראה כל כך קול, אבל כנער הייתי חנון מחשבים. בקיץ הייתי מבלה במחנה קיץ של חנונים כמוני, ובין הנערים האלה הסיפור של אלן טיורינג היה משהו שמדברים עליו בערב, ליד המדורה. אנשים ממש העריצו אותו. ידעתי שזה הבחור שהמציא למעשה את המחשבים הראשונים, הוא פיצח את האניגמה, ואז נרדף על ידי הממשלה שלו בגלל שהיה הומו. קראתי עליו את כל מה שאפשר, ולא הבנתי איך עדיין לא נעשה עליו סרט. אחרי שהשלים את הרומן הראשון שלו, מור היה בלוס אנג'לס והזדמן למסיבה בביתה של אישה בשם נורה גרוסמן. הלכתי למטבח לשתות כוס מים, והיא הייתה שם, ואמרתי תודה שהזמנת אותי והתחלנו לדבר. היא סיפרה לי שהיא רוצה להפיק סרט עצמאי ושקנתה יחד עם שותף את הזכויות לספר מסוים. שאלתי מה זה, והיא אמרה, זה ביוגרפיה של מתמטיקאי בריטי שלא שמעת עליו, בשם טיורינג. אמרתי, אני חייב לעשות את זה. אני אעשה כל מה שאפשר כדי לכתוב את התסריט. זה היה די מטורף, והיא בטח שאלה את עצמה מי זה הבחור הזה במטבח שלי ומה הוא רוצה ממני. אבל התחלנו לעבוד. אף אחד לא ידע בדיוק מה הוא עושה, אבל היה לנו מזל של מתחילים, ואיכשהו יצא סרט טוב. בטקס האוסקר, כשהוא אוחז בפסלון, מור התקרב למיקרופון ונשא את נאום הזכייה שלו. כשהייתי בן 16, ניסיתי להרוג את עצמי. הרגשתי מוזר, והרגשתי שונה, והרגשתי שאני לא שייך לשום דבר. ועכשיו אני עומד כאן, והייתי רוצה להקדיש את הרגע הזה לנער, נערה, שנמצאים שם, ומרגישים שהם מוזרים, או לא מתאימים בשום מקום. אתם כן שייכים, אני מבטיח לכם, תישארו מוזרים, תישארו אחרים. במקום אהדה והזדהות, הנאום הזה הוביל להתקפות זוהמות כשהתגלה שלהבדיל מגיבור התסריט שכתב, מור עצמו לא גיי. הביקורות טענו נגד עצם השימוש במילה weird, מוזר, שיצרה את הרושם המתה שכאב הנאורים שלו נבע בגלל נטייתו המינית. אנחנו לא צריכים כמושיע שלנו עוד גבר סטרייט, לבן, שכתב סרט על אלן טיורינג, טען איירה מדיסון באתר בזפיד. אנחנו זקוקים לנשים וגברים מרקעים מגוונים שמסתכלים אל העתיד ולא אל העבר ולא ממציאים נאום מאורפל שפונה לכל מי שהוא מוזר. הרסו לך את האוסקר? אני בעיקר זוכר שהתעוררתי למוחרת בבוקר, אחרי שלקחתי את אמא שלי כדייט לאוסקר ואז לאפטר פארטי, וחברה טובה שלי, עיתונאית מלונדון, התקשרה ואמרה, ראית את האינטרנט? אם לא ראית, אז אולי כדאי שלא תסתכל. ברור שלא ניסיתי לשכנע אף אחד שאני גיי. אולי אנשים חשבו ככה בגלל המנייריזם או צורת הדיבור שלי. אני לא יודע. מעולם לא טענתי שאני גיי, וזה גם די מוזר באמצע שיחה עם אנשים להגיד פתאום, ודרך אגב, אני לא גיי. בדיעבד, אולי הייתי צריך להתייעץ עם אנשים אחרים לגבי הנאום הזה. צריך להבין, מאוד סבלתי כנער, ובאמת ניסיתי להתאבד. זו הייתה תקופה קשה לכולם, לי ולהורים שלי ולאחי. היום, בגיל 42, אני נשוי, ויש לי ילדים משלי, וחיים טובים, ואני מרגיש כל כך בר מזל על שהיו אנשים סביבי שלא ויתרו, וגרמו לי להמשיך, להיאבק, ולהגיע למקום שבו אני נמצא עכשיו. במבט לאחור, אתה מבין את המהומה שנוצרה? באותו רגע חשבתי לעצמי כמה פעמים בחיי יצא לי לעמוד על במה ולקבל פרס בצבע זהב ולדבר מול מיליארדים בכל העולם. אתה עולה לבמה נרגש ורואה מולך שעון ענק שמסמן כמה זמן נשאר לך, ורציתי להגיד משהו משמעותי ב-45 השניות שניתנו לי. אולי יכולתי להתנסח אחרת, אבל עד היום אני מקבל תגובות מאנשים צעירים שעוברים דברים קשים ומרגישים הזדהות עם מה שאמרתי. זה מוזר לחשוב שיותר אנשים ראו את הנאום הזה מאשר כאלה שראו את הסרטים שלי או קראו את הספרים שלי, אבל אני שמח שאלה שלא הסכימו איתי, יש קול שהם יכולים לבטא בלי חשש. אתה חושב שזו דוגמה לתרבות הווק שבה אנשים יותר מדי קנאים לעמדת הקורבן שלהם? יכול להיות. אני חושב שזה קשור גם לאחד הרעיונות שניסיתי לבטא ב"המושבעת הטובה", שזה קל מדי להסתכל על מישהו במשך כמה שניות ולהניח כל מיני הנחות לגביו. כל אחד מאיתנו הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מוזר ממה שנראה ברגע הראשון. וגם אני כזה. אנטישמיות באה בגלים. מור שרד את המהומה ההיא ולא נתקל עד כמה שהוא יודע בקריאות לביטול שחסמו לו את הדרך בהוליווד. לפני שנתיים הוא זכה גם לביים בעצמו סרט ראשון, החליפה, על פי תסריט שכתב, דרמת מתח פסיכולוגי בחיכובו של מרק ריילס, שמגלם חיית בשיקגו בשנות ה-50 של המאה שעברה, שמסתבך עם משפחת מאפיה. כשאתה במאי אתה כאילו לא עושה כלום, אתה לא משחק, לא מצלם, לא עורך. הג'וב שלך הוא לדבר עם האנשים המקצועיים ששכרת ולגרום להם לתת את העבודה הכי טובה שהם מסוגלים לה. מנגד, כשאתה כותב ספר, זה להיות בחדר חשוך במשך חודשים ולהקליד. זה ההפך משיחה. אבל בשני המקרים, אתה הוא זה שחייב לקבל כל החלטה יצירתית בתהליך ולעמוד מאחוריה. הרעיון עם מור נערך לפני טקס האוסקר, והנאום מעורר המחלוקת של ג'ונתן גלייזר, הבמאי של אזור העניין, שאמר על הבמה שהשואה נחטפה בידי כיבוש שהוביל לקונפליקט עבור כל כך הרבה אנשים חפים מפשע, בין אם קורבנות 7 באוקטובר או המתקפה הנמשכת בעזה. בישראל ההצהרה הזאת עוררה זעם, יהודי מאשים את הקורבנות. לעומת זאת בשאר העולם, אומרים עלינו דברים חריפים בהרבה כבר 5 חודשים. כשזה מגיע לישראל וליהודים, נראה שאין עמדה שלא חוטפת מאחת הצדדים, וכל הצהרה עלולה לעלות לדובר בהאשמה שהוא תומך בהשמדת עם, או שהוא שוכח להתנגד לאונס כאשר הקורבנות הן נשים יהודיות. לא פלא שיותר ויותר אנשים פשוט מעדיפים לשתוק. מאז 7 באוקטובר יוצרים יהודים, כולל בהוליווד, מרגישים שהם לא יכולים להתבטא בחופשיות בעד ישראל. זה גם הניסיון שלך? אני לא כל כך מרגיש את זה, בעיקר בגלל שאני כמעט לא נמצא ברשתות החברתיות, ואנשים שקרובים אליי רגילים לשמוע אותי אומר דברים שהם לא מסכימים איתם. אשתי טוענת שהיא לא מסכימה איתי רוב הזמן. אני יהודי, והמשפחה שלי יהודית, וברור שמה שקרה ב-7 באוקטובר עולה בבית שלי מדי יום. מעולם לא הרגשתי שאני לא יכול להביע רעיון מסוים. הספר החדש שלי, שאמור לצאת במאי הקרוב, מתרחש ב-1939 על רקע מה שקרה אז בגרמניה, וכאשר גם בארצות הברית היו תופעות של אנטישמיות וסימפתיה לפשיזם. התחלתי לכתוב אותו לפני כמה שנים, ואולי זו נאיביות מצידי לקוות שאנשים לא יקשרו את מה שקרה אז למה שמתרחש היום. יש התעוררות של אנטישמיות כיום בארצות הברית? התשובה הקצרה היא כן, בלי ספק. אחי ואני גדלנו בשיקגו בסביבה יהודית, בבית הספר שלנו היו הרבה תלמידים יהודים, וחצי מהאנשים שהכרנו היו יהודים. ואז עברנו לניו יורק, שגם בה יש קהילה יהודית גדולה. אני זוכר שיחה שהייתה לי עם אישה שפגשתי, שבה עלה איכשהו העניין שאני יהודי, והיא אמרה, אוי, אני לא חושבת שאי פעם פגשתי יהודי. היא לא התכוונה להיות גסה או עוינת, אבל זה היה כל כך מפתיע. איך יכול להיות שעד היום לא פגשתי יהודי? באופן אישי לא חוויתי אנטישמיות, אולי בגלל השם האירי שלי. אבל אבי החורג, שהוא יהודי, אומר שלפני 50 שנה הוא נתקל ביותר אנטישמיות בהשוואה להיום. אלה כוחות שתמיד קיימים, הם מתעוררים בגלים, וזה מדאיג כשזה קורה, אבל אז הם נרגעים מחדש. תגיד, יש דרך שבה טראמפ לא יהיה הנשיא הבא? אלוהים אדירים, אני מרגיש שהקדנציה השנייה שלו היא אפשרות סבירה בצורה מפחידה, ועם זאת, אני מזכיר לעצמי שבכל פעם שעשיתי תחזית פוליטית, טעיתי. לפני כמה ערבים שוחחתי עם חבר שלי, והוא שאל את אותה שאלה, אם זה בלתי נמנע שטראמפ יבחר שוב, ואמרתי כן, זה מה שהולך לקרות. והוא הפליט הנחת רווחה ואמר, מעולם לא צדקת בשום דבר פוליטי. אני לא יודע אם זה מרגיע אותך. זה יהיה נורא, ממש זוועה, אם יתברר שזו הפעם הראשונה שאני צודק.